דפנה ושיפרה. שיפרה ודפנה. עם דפנה לוסטיג ושיפרה קורנפלד. מבית All In, הבית של הפודקאסט.
היי דפנה.
שיפרה, מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
שמחה להיות איתך כאן. כן. זה מה שקורה מבחינתי.
במיזוג.
הכל יותר עוד לדבר.
באולפן החדש והיפה.
יש לנו אולפן, מה זה יפה?
כן, אתם רואים אותו אולי.
אופרי, תגיד מרחוק היי.
היי.
פה ילד סרבן בית ספר קיץ, מה זה קשה?
אני איתו, אני איתו. רוח הסרבנות. החופש הגדול זה זמן לשיעמום. לשיעמום, לזמן ריק ומתמשך, וזה ממש בסדר בעיניי.
כן.
לא, לא, אולי זה לא טוב שאני אומרת את זה ליד האוזניים הקטנות שלו,
שישתמשו
בזה אחר כך כנגדך.
אמא, אבל שיפרה אמרה בפודקאסט שזה הזמן להשתעמם.
לא צריך למלא את כל הזמן בפעילות מוסדרת.
יושב פה, אוכל פיטה עם שוקולד השחר, יש יותר קיץ מזה, הלכתי עם אמא לעבודה.
לבוא עם אמא לעבודה.
פיטה ושוקולד השחר.
אתמול הקלטתי פרק של תוכנית בריאות חדשה שאני מנחה.
כן.
גם אחת המטפלות המומחיות שהגיעו, הביאה את הבת שלה, וגם אחת המרואיינות הביאה את הבת שלה, וגם אני הבאת. שלוש, בנות מתוקות, כן, בנות 8 ו-9, התרוצצו במסדרונות, ועפו על החיים שלהם, וזה היה מצחיק וכיף.
כמה תמונות לך ולי יש מפרויקטים? יושבות באולפן עם הילדים שלנו.
המון, אנחנו נעשה אלבום.
ללילי, מהימים שלי, ב-102 FM, מתוכנית הבוקר, אני יכולה להכין באמת, אני יכולה להכין רטרוספקטיבה קטנה שלי לי באולפן תוכנית הבוקר.
אבל זה נפלא בעיניי, לשהות יחד בזמן שאנחנו עושות דברים, ולא רק מתרכזות בהן ומה, זה זמן למידה כל כך חשוב. אני זוכרת את עצמי כילדה, יושבת ליד השלוחן בסוף הארוחה, כשהמבוגרים כבר עוברים לשיחות המעניינות, פשוט יושבת בשקט ומאזינה. וכשאני רואה את הבנות שלי עושות את זה, אני שמחה על זה, זה מרוויחים מזה המון. כשמדברים לידך ולא איתך.
כן.
ולא מעלייך ולא עלייך.
רק סופגת.
כן, כן.
אני הייתי הולכת מלא עם אבא שלי לעבודה, זה למעשה הדבר העיקרי שעשיתי בחופש.
מדהים.
כן.
רציתי לספר לך.
כן.
בהמשך לדאגה מאוד ספציפית שיש לך כלפיי, שאני מעריכה אותה מאוד. שקשורה לרגלי צריכת פירות. אני לא אוכלת הרבה פירות, בתזונה שלי היא תזונה קטוגנית, סוכר זה דבר שמגיע באמת מירקות בגדול.
ויין.
ויין, כמובן, זה לא נספר, זה עובר למערכת עיכול אחרת. מצאתי את עצמי פתאום, הייתי שבוע שעבר בירושלים, במלון, והבת שלי הביאה לשלוחן שזיף. והוא קרא לי, השזיף הזה, הוא פשוט רצה שאני אנעץ את השיניים ואנגוס פה. ואמרתי, אוקיי, יאללה, שזיף. זה מה שבא לך, לכי על זה. מגיע לך שזיף.
Go for it.
את עובדת קשה. את... לקחתי את השזיף.
לעבוד בירושלים.
נגסתי בו.
שם בעבודה.
לעסתי. נהניתי, לא כמו שדמיינתי, אבל היה טעים. ואז הסתכלתי על
די,
מה
לא,
שנשאר.
לא. די, הייתה חצי תולעת. די.
לא חצי תולעת. תולעים.
איך? עופרי היה לתולעים בשזיף. גם ככה לא אוכל שזיפים, זה לא ירוס לו. בהגסים שאתה אוכל, אין תולעים.
הולכים להוריד את השיחה הזאת, כי כל פעם שאני מדברת על תולעים, מורידים לי את השיחה, אבל אני אמשיך. אוקיי.
רגע, מה תולעים ברבים?
תולעים. עכשיו מה? המחשבה הראשונה...
ברבות? כן.
תילוע. המחשבה הראשונה שעברה לי בראש הייתה, אה יופי, אז לפחות זה מעלה את אחוז החלבון בביס שאכלתי.
כן.
פחות סוכר, יותר חלבון, יותר בריא לי.
זאת אומרת, את הסברה הזאת.
אוקיי, לא משנה. בכל זאת, זרקתי את זה לפח, לא המשכתי לאכול. ואז המשכתי את שגרת הבוקר שלי.
רגע, רגע, סליחה, סליחה. את חלקת את זה עם אנשים בשולחן?
הם... הגיבו יותר גרוע מאיך שגבת עכשיו. אנשים מאוד לא אוהבים תולעים, מתברר. זה עושה תגובות פיזיות של חלחלה. סיפרתי את זה למולי, הוא רצה למות, הוא בכלל לא הבין למה אני מספרת לו את זה.
למולי והתולעים, אני רק רואה את הפריים.
רגע, יש פאנץ'.
ברור שיש.
זה לא נגמר.
אוקיי.
השזיף נזרק מזמן, שתיתי מים קצת, התקדמתי, אמרתי, יאללה, נגמר, קרה, הלאה, נקס, מה אני אעשה עם זה? לא ביג דיל. באיזשהו שלב, כעבור כמה דקות, מצאתי תולעת קטנה זוחלת לי במעלה הזרוע.
התקלחת?
הורדתי אותה, ברחתי אותה לשלום, כאילו נפרדנו כידידות, והמשכתי איתה, אמרתי, שתינו מאוד רצינו לאכול את השזיף הזה היום.
את יודעת מה?
כן.
זה מתקשר לנושא של הפרק.
אוקיי, תקשרי אותי.
אני רוצה שנחזור לאפשרות להיפרד מהתולעת באהבה.
באהבה.
לקבל את זה שהיא פלשה אלייך לאהבה, ולהיפרד ממנה באהבה, בסוף הפרק.
אוקיי, יאללה, אני בעד, ואני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכות, רק לציין שאנחנו מקליטות את התוכנית הזאת ביום רביעי, ה-19 ביולי בבוקר. אני מרגישה שככל שהאקטואליה בוערת וטסה קדימה, חשוב להבין קונטקסט, כי עד שתשמעו אותנו, יכול להיות שעוד המון דברים ישתנו.
נכון.
אני מקווה שהמון דברים ישתנו, אני מקווה שלטובה. בינתיים זאת נקודת הזמן שמתוכה אנחנו משוחחות, אתמול היה יום שיבוש ראשון, היום שביתת נשים ועוד שיבושים, as we speak, יש שיירה שעושה את ערכה ברגל לירושלים.
צועדת לירושלים.
אנחנו מתכוונות מתישהו להצטרף ולתמוך לחלק מהדרך, אולי בסופה, אולי מתישהו באמצע, נמצא את הזמן.
כן, הימים סוערים.
כן.
הכל מאוד נודתי, יכול להיות לך מין שבוע שמרגיש לא סוער, ואז יכול להיות שבוע נורא סוער.
ולפעמים זה נכנס למרחב הפרטי, ולפעמים זה לא.
נזכרנו הבוקר את ואני, שכשהתחלנו את הפודקאסט, הרעיון שלנו היה שכל כך סוער בחוץ, וזה מייצר כל כך הרבה, לא רק דעות, רגשות, עליות, מורדות, תנודות, זמן שאת סופר אקטיבית בו, וזמן שאת מרגישה כאילו שברו לך את הרגליים ואת לא יכולה ללכת.
כן.
ואמרנו צריך מרחב לבטא את המחשבות ואת הרגשות,
נכון.
והתייחסנו לזה כאל אקטואלי רגשית. היום אנחנו קצת שם, המציאות מכתיבה את זה.
כן.
בהמשך לזה אני רוצה לספר לך באמת שעל אתמול, על האתמול שלי בהפגנה מול הרבנות,
כן.
לאחר שנודע כי יורחבו הסמכויות של בתי הדין הרבניים, והם יהיו אחראים על המזונות, כבר שגוזר עוני,
כן.
על נשים, והלכנו להפגין ברבנות, היה אתמול את יום השיבוש, ג'וני ואני הלכנו בבוקר להפגין ברבנות, ובאנו עם הטוסטוס, וחנינו באיזשהו מרחק, כדי לא להפריע כמובן, במרחק של כמה רחובות, וכבר הייתה תכונה ברחוב, ולא הייתה חנייה, וקצת נתקעו, והיו שוטרים וזה, אישה אחת לא צריכה לעשות רוורס. היא רצתה לעשות רוורס לאיזה חנייה, ולקח לה רגע זמן, היא הייתה רגע תקועה שם, והיא לא צריכה לעשות רוורס. אנחנו חנינו את הטוסטוס ויצאנו, והיא יצאה מהאוטו לצעוק על כולם, שיתנו לה לעשות את הרוורס, ואז הסתכלה עליי ועל ג'וני, יורדים מהטוסטוס, וצעקה עלינו, שיתפוצץ עליכם ערבי, אמן. ג'וני אומר לה, למה ככה? אז היא אומר, ואז היא התחילה, אנחנו נעשה פה מדינה ימנית, אנחנו נעשה פה ממשלה ימנית, על אפם, על אפכם ועל חמתכם, וזה מה שיהיה פה, וזה מה שיש פה, כזה.
כן.
כל זה נעשה, היא לובשת, היא לבשה סטרפלס, נורא נורא צמוד, והבטן הייתה בחוץ, ומכנסיים קצרים. ואז ג'וני אמר לה, אני שתקתי כל הזמן, ואז ג'וני אמר לה, אבל את יודעת, ההפגנה הזאת היא לא קשורה לימין ושמאל, אנחנו הולכים להפגין ברבנות, כדי שאת תוכלי ללבוש מה שבא לך.
כן.
כדי שתוכלי ללכת למשל ככה, מאוד חשופה. והנקודות לא התחברו לה.
כן.
ואז היא אמרה לו, זה לא מעניין אותי, אתה לא תגיד לי מה ללבוש. זה בדיוק מה שהוא אמר. אני רוצה ממשלה ימנית, ימנית ימנית, תהיה פה מדינה ימנית. ואז אני אמרתי לה, אבל אנחנו לא מדברים איתך על ימין ועל שמאל בכלל, אנחנו מדברים איתך על האפשרות להמשיך להיות מי שאת. ואז הצטרף עוד אדם לשיחה, והוא אמר לה, על הכיפק ימנית, אבל ימנית ליברלית.
כן.
ימנית דמוקרטית. והנקודות לא התחברו.
כן.
ואנחנו פשוט התקדמנו להפגנה, כי זה בשלב הזה כבר היה יותר חשוב, מלהסביר לידיין עם האישה על האפשרות להבין, שזכויות הנשים אינן קשורות לפתק שאת שמה בקלפי, אלא אם כן את סון מלך ואת רוצה לקדם הפרדות מגדריות. איך שהייתה לבושה, העיד שזה לא סוג החיים של האישה הזאת, ואני שנייה שמה בצד את האלימות של הטון, ואת מיד לאחל לנו למות, שזה אגב תמיד מערער אותי, זה תמיד מערער אותי לכמה שעות, זה תמיד מערער אותי,
בטח,
שמאחלים לי מוות, אני לא מאחלת לה למות, ממש לא, אני מאחלת לה להמשיך ללבוש סטרפלסים ולחיות, את יודעת מה, אני גם מאחלת לה לחיות במדינה שמשקפת את השקפת עולמה, אבל אני רוצה להגיד, שאני תקועה עם זה מאתמול, משהו בהסברה דפוק, שיף, משהו בהסברה דפוק, הנקודות לא התחברו, הנקודה ש... את מפגינה מול הרבנות כדי שאת תוכלי ללבוש מה שאת רוצה, ואם חלילה יקרה לך דבר ותתגרשי מהאהובך, את תוכלי לשמור על צורת חיים ראויה ומכבדת לך ולילדייך, לא מתחבר לזה שאת שמה בקלפי את השקפת עולמך הביטחונית, לצורך העניין.
את זוכרת כשבקורונה התחילו לבדוק טמפרטורה כשאת נכנסת לקניון?
כן,
בדקו לה חום, בדקו חום, כן, כדי להיכנס למקומות ציבוריים, הייתה תקופה שעמד שומר
נכון,
בכניסה.
נכון, היה מן מתחום דיגיטלי.
ועם מתחום דיגיטלי, Jesus, כיוון נכון. אותו למצח שלך.
כמו אקדח.
כמו אקדח ומדד לחום. את זוכרת מה הם לא עשו בתקופה הזאת?
הם לא בדקו תיקים.
הם לא בדקו תיקים. כי אני חושבת שיש משהו בתודעה שלנו שיכולה להכיל תודעת חירום אחת בבת אחת. אין לנו רוחב פס להתמודד רב מערכתי או מורכב, כשאנחנו נכנסות, מתכנסות לאיזה משהו שהוא סופר שבטי או סופר חירומי, אז כרגע האיום הוא חיידקים, אנחנו מודדות חום. אפרופו שהתפוצץ, כאילו, וגם לא משנה שכל הבדיקות תיקים בכניסות לקניונים זה...
כן, דיברנו על זה לך.
פרפורמנס, זה תיאטרון, כן.
כל פרפורמנס. גם היא עשתה פרפורמנס. נכון. הרי היא לא רוצה שאני אמות.
היא לא רוצה שתמותי, והיא גם כן רוצה להמשיך ללבוש מה שהיא רוצה.
היא גם יודעת שאני שומרת על הזכות שלה בזמן שהיא מחזיקה את העמדה של הגזענות נגד הערבים.
אז אני חושבת שקורה כאן משהו סופר מעניין, מה שאמרת עכשיו, שזה קצת כמו בני זוג, שלפעמים מישהו מחזיק אספקט של הזהות שלך כדי שאת תוכלי להכחיש אותו בעצמך. אני זוכרת שכש...
זה מורכב בטירוף,
כשחיפשנו דירה, אני כל הזמן העליתי לדיון כל מיני דירות כאלה, חמודות תל אביביות מתפוררות עם מרצפות כתומות של פעם, וטיח מתקלף, והרבה אופי, מלא מלא אופי, ושהן גם עולות פחות, מולי נורא התעקש שזאת תהיה דירה חדשה עם חנייה ומעלית וכל מיני דברים כאלה מנעמי החיים. ואני לא הצלחתי לספר את הסיפור לאף אחד בלי להגיד, מולי מאוד מתעקש על הדבר הזה. לא יכולתי להכניס את האספקט הבורגני הזה לתוך הזהות שלי. אני הייתי חייבת עדיין להיות הירושלמית, ההיפית, הנזרקת, המסתדרת בכל מצב, המוכנה לשלם פחות לקשט יפה את הבית ולשים הציצים.
אבל אני אגיד בהערת סוגריים שאולי היא קשורה, כי גם לך יש את היכולת לעשות את זה.
אבל עדיין...
את יכולה לעשות את הדבר הזה.
זה לא משנה, אני לא יכולתי להכיר בחלק שבי שכבר התברגן, וכבר גם רוצה שהמים מהברז יצאו בלי טעם של חלודה, ושהמעלית תעבוד, וכל מיני דברים שאני כבר רוצה אותם. אני מאוד נהנית מהם, אבל אני לא מוכנה לשים אותם בזהות שלי.
ללבוש אותם על השרוול.
וזה סתם דוגמה קטנה ומטופשת שקפצה לי לראש, אבל אני חושבת שהמון אנחנו לא מוכנות...
היא לא מטפשת, היא טובה.
אנחנו לא מוכנות ללבוש חלקים של הזהות, שהם אולי מאוד מאוד חשובים לנו, אבל הם לא מסתדרים כרגע עם הדגל הכי דחוף. ולאישה בסטרפלס, הדגל הדחוף כרגע הוא הדגל הזהותי הימני, שהיא כרגע מרגישה שהוא נחטף ממנה. היא מרגישה שהיא שמה פתק בקלפי, ואין לזה אף השפעה על המציאות, כי החוקים שהיא רוצה שיעברו לא עוברים. בגץ כפי שהוא נתפס בעיניה בתור מתגבר על החקיקה של הכנסת, פוגע בזכות הדמוקרטית שלה, לתפיסת עולמה. ושם הקפסיטי שלה, זה שנורא נורא נורא חשוב לה, להמשיך ללבוש את הבגדים האלה, היא סומכת עלייך שאת תאבקי בשמה. היא יודעת? שבסופו של דבר, או היא מקווה, כי אם הם יצליחו לשנות את המדינה כמו שהם רוצים, אז את ואני לא נוכל כבר להיאבק בשמה, במקומות שהיא לא מוכנה להכיר בהם.
פה הנתק בין הדברים.
אבל אני רוצה להגיד משהו מורכב. יש מקומות שהם מחזיקים בשבילנו את הזהויות המוכחשות שלנו.
היהודיות למשל?
היהודיות, החלקים המוכחשים, הגזענים הפנימיים, המקום בבטן העמוק, שאני לא רוצה שהוא יהיה שם, ואולי אני הייתי שמחה להעיף אותו בהרבה עבודה מודעת, אבל המקום אולי עדיין חושש מביטחון שלי, וכל מיני אספקטים שאני מגבשת המחשבה עכשיו, אז קשה לי עדיין לפרוט אותם. יכול להיות שגם הם מחזיקים, אפילו נניח זה שלקח לנו רגע, למצוא את הנוחות עם הדגל, זה שלקחנו בחזרה את הדגל. עד עכשיו הם החזיקו את הדגל בשבילנו, את המקום הלאומי החזיקו אותו. עכשיו לקחנו אותו בחזרה, זה טוב, זה דבר טוב.
נכון.
לקחת ownership על האספקטים של הזהות ששייכים לנו.
אז אני אצטרך לשבת ולשאול את עצמי.
מה היא מחזיקה בשבילי בזמן שאני מחזיקה בשבילה?
כן, אני יודעת מה אני מחזיקה בשבילה.
נכון.
זה פשוט, את יודעת, זה היה כל כך בולט, שהיא עומדת עם הבגדים האלה, ואנחנו בדרך לרבנות, והיא צורחת
כן,
עלינו.
כן. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, כאילו כן. לזכותה.
לא, להפך, אני מביאה את אתמול. זה, כי אני מחפשת את נקודות הזכות.
כן, היה כל כך חם אתמול, שכשאת עומדת ומנסה לחנות, בתל אביב, ומלחיצים אותך, וכל הסיטואציה הזאת, כשאף לך הסוויץ' הוא אף, ובכלל, בחום הזה, אני בהלם שאף אחד עוד לא נדקר. אתמול חזרנו הביתה מקפלן, מאוחר יחסית.
כן.
מתחת לבית שלנו. היה איזה טאקל בין מישהו שכנראה בלם, הפתיע את הרוכב וולט מאחוריו, שנכנס בו. ממש נעמדתי קרוב כדי איכשהו לתת נוכחות שתסמן להם, תרגו שנייה, כי זה לא היה רחוק מאלימות. וזה עוד ב-11 בלילה, כשהשמש לא קופחת, ורק כן. הלחות גומרת אותך. אז כן, אנחנו כאילו מתחת...
אנחנו בסיר לחץ, והאש מאוד גבוהה, גם הפוליטית-מדינית וכולי, וגם באמת האש שבשמיים. לא, אני, את יודעת לגמרי, אני מבינה את זה, זה... הרגשתי, אני מרגישה שהיא התולעת שפלשה לי למרחב וטיפסה עליי.
מצחיק שאמרת אש בשמיים, כי אתמול הייתי בסופר בשורצקי, במקולת, ובדיוק היה די ריק, וברדיו היה את אש בשמיים שלהבת מעל. ואהרוני,
אחד השירים.
שהוא בשכונה שלנו בדיוק היה שם גם ועשה קניות, ומצאנו את עצמנו. ביחד במעברים של העגבניות רוקדים אש בשמיים שלהבת מעל, והיה גם בתוך כל החום הרותח הזה היה רגע...
היה רגע חמוד.
קריר וכיף, כן.
זה נחמד לשמוע.
כן.
האישה הזאת נשארה איתי, אבל אני אמשיך לחשוב עליה כמו שאת מציעה.
ואני כן רוצה שנייה כן להתייחס למה שאת אומרת על ההסברה. אני לא בטוחה שיש בכלל את האפשרות להסברה. לא שלהם אלינו ולא שלנו אליהם כרגע. כי הסברה, זה כמו, את יודעת, הצרת ההסברה והאפשרות להסביר כלפי חוץ דברים נורא מורכבים שהם מקומיים והם נואנסים. כרגע אני, הפעולות שאנחנו עושות במרחב, מרגישות לי לא פחות מוכוונות כלפי פנים, כלפי עצמנו. כשאנחנו יוצאות להפגין, זה גם כלפי הממשלה, אבל זה גם כלפי עצמנו. זה גם לסמן לעצמנו איפה הקו האדום שלנו. זה גם כל מה שאנחנו אומרות, שזה כדי לגבש את עצמנו כקבוצה. אתמול, אחרי שהפגנתי מ-6 בבוקר, לחזור שוב בערב לקפלן דרש ממני המון, ולא כוחת, הייתי פתוחה כוחת. שאני רוצה או יכולה. הגעתי בכל זאת ושמחתי, כי בסוף מצאתי עוד מעגל טיפוף להצטרף אליו וקצת לרקוד, וקצת הרמתי לעצמי, וקצת הסתכלתי שוב על אנשים בעיניים, וקצת שוב בטעות נכנסתי באנשים, והם נכנסו בי ועצרנו וביקשנו סליחה, והיו אינטראקציות כאלה חמודות, שאת אומרת, אוקיי, אני נזכרת, מי האנשים שאיתם ובשבילם אנחנו עושות את מה שאנחנו עושות עכשיו, ויש לזה ערך. אז זה לא רק איך אנחנו נראים כלפי חוץ, זה גם מה, איך הפעולה הזאת פועלת כלפי פנים ועל עצמנו.
נכון.
ועל התקווה, וגם לתת גיבוי לאנשים שהם עוד יותר בחזית מאיתנו. מי שיצא לצעוד לירושלים, מי שהגיש מכתבים שהם יפסיקו להתנדב אם המדינה תהפוך לדיקטטורה.
אבל את בעצם אומרת, קודם כל אני רוצה להגיד על הפגנות שזה כמו אימון כושר. קשה, גם אנחנו עשינו את הרבנות בבוקר, היינו שבורים, תשמעי, היה שם, אחרי שהדבר הזה קרה, ראינו קטנוע, שליח של קטנוע שנדחף למרות כל המחסומים, והייתה הפגנה אינטנסיבית מול הרבנות, באמת אינטנסיבית, והוא פשוט חצה את כולם, ומפגינה אחת שלא שמה לב, הוא פשוט עלה לה עם הקטנוע על הכף רגל. חזרנו שבורים, כן. ובשש אמרתי לו, עוד פעם, כן. הולכים עוד פעם.
כן.
לא, וזה, ותלכי את, וזה, וזה, זה. אמרתי לו, פסט, אתה יודע מה, אני לא, אצלנו בבית לא מכריחים. לא בית ספר קיץ, ולא
אנחנו
הפגנות.
אנחנו עדיין דמוקרטיה.
כן. ובשש 25 הוא אמר לי, טוב.
טוב, כן. הרגע
אז הלכנו לשגרירות.
כן.
וכמו שאת אומרת, מצאנו עוד מעגל ועוד אנשים, זנו קצת. ולא יכולנו לעשות את הצעדה לרוקח ואז לקפלן, כי אופרי היה לבד בבית, כי אנחנו גם למצב שאנחנו פשוט משאירים את הילד לבד בשביל לצאת להפגנה. אחרי, לא אחרי, נדון בפעם אחרת. יש טלפון תמיד, אפשר להתקשר, ושכנים ושכנות. אבל הפגנות זה כמו אימון כושר.
כן.
זה תמיד קשה ללכת.
נכון.
בדרך כלל.
ואת שמחה שהלך.
ואת אף פעם לא מצטערת שעשית.
זה יודעת, כאילו יש, זאת שדרסו לה את הכף רגל אולי מצטערת.
אוף, זה נכון, זה יכול להיות, הייתה בסדר. אבל את, כן. את בעצם אומרת לי היום, חכי שנייה עם הצורך האינטנסיבי הזה, זה בעצם הצורך לפתרון.
כן.
את יודעת, שמתי לב אתמול, ראיתי, יש את הדבר הזה עם מני אסייג ושלום אסייג, כן, עם כן. הסרט, עם הילולה, כן. השם הכל כך מתאים, אירונית לסיפור הזה, שאחד הוא כזה ואחד הוא כזה, והוא אומר, אני לא מזמין אנרכיסטים לסרט, והשני, אני רואה את הסרטון של שלום אסייג, אומר, כולם מוזמנים, כולם זה זה זה. עכשיו, אני מאוד אוהבת את שלום אסייג, מאוד מאוד. ואז ראיתי אחרי זה עוד פוסט של מישהי שאני מאוד אוהבת, תקדמו אהבת אחים, תקדמו אהבת חינם, תקדמו כזה, תקדמו כזה. והרגשתי שאני לא מחוברת,
כן.
לא מחוברת למסר, והרגשתי כאילו לא בסדר, mm-hmm. אינני מחוברת כרגע כן. למסר אהבה, כי היום כן. מישהי יכלה לי למות, ואחר כך ראיתי בן אדם דורס בכוונה כף רגל של מפגינה. Mm-hmm. אבל את אומרת, זה בסדר התחושה הזאת, היא תגיע, היא פשוט לא יכולה להתקיים כרגע, כי כן. את בחירום, כי את במדידת חום, ולא בפתיחת תיק.
כן, על הסיפור של האחים, זה מצחיק, כי חברה משותפת שלנו גם דיברה איתי עליהם, ואמרה, אוי, זה כזה נורא, זה מסמל בדיוק את מה שקורה, לאן הגענו. ואמרתי לאותה חברה, תגידי, מה קורה עם אח שלך? אתם...
לא יודעת איזה חברה, אבל זה כבר מצחיק אותי.
האחרונה דיברתם, וגם, בואי, מני ושלום הם אחים מספר 7 ו8 במשפחה של 8 ילדים לדעתי.
כן, מה זה אומר? מה זה אומר?
אני מכירה את מספר 7 ו8, צפוף להם שם בסוף.
הם רבים תמיד?
ברור שהם רבים.
אז למה הם עושים סרט ביחד?
כי הם גם מאוד אוהבים, וגם מי מתקשר איתך יותר טוב מאח שלך, ומי רב איתך יותר טוב מאח שלך.
שאלות יפות. זה נכון.
וגם כל הדרמה הזאת על אחים אחים אחים, דיברנו על זה כבר, תפתחו את ספר בראשית, באמא שכם. כל סיפורי האחים הם סיפורים קשים מהרצח הראשון בהיסטוריה, ועד כל זורקים את יוסף לבור וגונבים את הבחורה, עם מי נריב אם לא עם האחים שלנו? די, תעשו לי טובה, כאילו כל אחד תעצרו שנייה, סתכלו על האחים שלכם. עם מי הכי כיף לכם לעשות את הדברים הכי מדהימים, ועם מי יש לכם את הריבים הכי מרים. ואני אתן לך עוד נתון שאותי הוא תמיד מעניין.
כן.
בכל תולדות המרוץ למיליון, בכל המדינות שעשו את זה לאורך כל השנים, הצימוד שהכי הרבה מגיע לסוף ומנצח, זה אחים. כי אלה האפשרות לריב מהר כשצריך, להוציא את השכלה ולהתקדם, זה אחים יודעים לעשות.
נכון.
ואני מסכימה איתך שאנחנו נוציא את השכלה, זה יקרה. כמו, לא יודעת, במחלה, את חולה, יש לך וירוס, את קודחת מחום, כרגע את רק מטפלת במחלה שלך. אחר כך יהיו עוד 3 שבועות, וכולנו מכירות את זה, שאת תשתעלי ותעלי לך.
ואת תוציא את השאריות.
את תוציא את השאריות. כל תאי דם הלבנים שמערכת החיסון הקפיצה כדי להיאבק, הגוף נרגע, מבין שהוא כבר לא צריך אותם, והוא משחרר, זה יעלה, זה יעלה. הרכבת תעצר, אנחנו נרים את בלם היד, אנחנו נקיף את בלם היד ואת הקטר באנשים ונשים שאפשר לסמוך עליהם, שהם מכאן ייקחו רוורץ וישנו כיוון.
כן.
אוקיי. בינתיים, בדקה הצירה, אנחנו נעצור ונפרוק את כל המטען. נוריד אחד-אחד, כל אחד ימצא את, את הפקלה שבאחריותו ובאחריותה.
כן. כן.
נתבונן גם על המטען שאנחנו המסנו, וגם אחד על השני בעיניים, אנחנו נגיע לשם. כרגע, אני מרגישה שמותר לנו והרווחנו את הזכות להתעסק בחירום שלנו.
קרה לי דבר מעניין, עוד דבר מעניין קרה לי בסביב המשיקות, גם אם לא ב-100%, אפילו בקטנות. פגשתי מישהי בהפגנה שלא ראיתי המון המון זמן. ואז היא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נתגרש. אמרתי לה, וואו, מה קרה? אמרה לי, לא, הכל טוב, אנחנו פשוט מתגרשים, כי בטמטומנו לפני 20 שנה התחתנו ברבנות, ועכשיו אנחנו נתגרש, כי אנחנו לא רוצים להיות...
שזה הדבר הכי רומנטי שאני יכולה לדמיין.
היא אמרת לי, הוא הסכים להתגרש. עכשיו, זה הפתיע אותי, כי היא כאילו הכי כמוני.
כן.
אבל היא כן נשואה ברבנות, זאת אומרת, כן היה שם יחזיק...
המון, המון נשים, והמון נשים וגברים נשואים ברבנות. סתם, כי הם לא חשבו על זה, כי זה היה חשוב לאיזה דוד.
שזה מה שקרה שם, ספציפית נזכרתי בסיפור, זה היה חשוב לו, משפחה יותר מסורתית. החזיקה את זה בשבילו, בסדר. החזיק את זה בשבילה.
כן.
את ואני לא נשואות.
נכון, אני יכולה לספר עכשיו בקצרה את הסיפור של איך לא התחתנתי ברבנות?
כן, ברור, ואני רוצה שנגיד שזה ממש קל לחיות בלי הנישואים ברבנות. ובלי נישואים בכלל.
זה, יש לזה גם יתרונות.
אבל, זה נכון.
אבל שנדבר עליהם בהזדמנות אחרת, אבל כשהגענו לספר לאבא שלי שאני בהיריון עם אמליה, הוא מאוד שמח, ולהפתעתי לא אמר כלום על זה שאנחנו לא נשואים.
וואלה.
חיכה, התאפק. למחרת הרימה לי טלפון ואמר, תקשיבי, זה מאוד מאוד חשוב לי, אני רוצה שתעשו, שתתחתנו בחופה, כדעת משה וישראל. אמרתי לו, בטח, אבא. בשמחה, באהבה, חופה זה דבר יפה. נשב ביחד, נעבור על הטקס, ונמצא מה מתאים ונכון לי ולחיים שלי, ואתה מאוד מוזמן לבוא אליי הביתה, נעשה את זה אצלנו בחצר. אז בזמנו גרתי בבית עם חצר. ונזמין את המשפחה, ויהיה מקסים. אני אומר, לא, וזה מאוד חשוב לי, יש לי חבר בצוהר, הוא יכול לרשום אותי באופן חד פעמי, כי בעצם אבא שלי הוא רב, ובמדינת ישראל, רב אורתודוקסי, רב שקיבל את ההסמכה שלו לרבנות, מהרבנות, אסור לו לקיים טקס חופה, כדעת משה וישראל.
למה?
מחוץ למסגרת הרבנות.
זה מוסד משוק.
והעונש זה משהו כמו 2 או 3 בכלא. מעצר. מעצר. זה החוק. יגידו לי שהחוק הזה אף פעם לא נאכף, אבל זה החוק וחשוב להכיר אותו.
אבל חוקקנו אותו בכל זאת.
כן, אז אבא שלי בתור רב חרדי לא יכול לחתן אותי מחוץ לרבנות.
וואו, הדורסנות.
אז אמרתי לו, תקשיב.
נשארתי רגע עם החוק, אוקיי.
אמרתי לו, זה לא רוצה. אז הוא אמר, לא, אני רשם באופן חד פעמי בצוהר, לא תצטרכי להגיע לרבנות. אמרתי לו, אבא, אני הבת שלך, אתה יודע שאני לא מטומטמת, נכון? כי צוהר, וזה חשוב לי לומר, כולם להקשיב עכשיו, לרשום את זה בנוט בטלפון, ולשלוח את זה לכל החברות שלכן. צוהר זה רבנות. הם נחמדים יותר, הם מסתכלים לנשים בעיניים, הם יפגשו אתכן לא במשרדי הרבנות עצמן, אבל אחרי שהם עושים את הטקס, הם הולכים ורושמים אתכם ברבנות, ואת הגירושים תצטרכו לעשות שם. אז לא ליפול בבלוף הזה. אז הוא אמר, אוקיי, הבנתי.
הם על דעת עצמם מגישים את המסמכים, או שאת צריכה לתת להם אישור לזה?
זה קורה. אנשים כאילו לא מבינים.
ברגע שהתחתנת בצוהר, אוטומטית המסמכים יעברו גם ללא אישורך לרבנות?
את פותחת תיק ברבנות, פשוט דרכם.
זה מחפיר בעיניי. אוקיי.
אבל זה כמו ברפואה, כשאנחנו כבר לא הדור שהרופא פשוט נותן לך תרופה ואת לוקחת ואומרת תודה, את הולכת, את בודקת, את קוראת קצת, כן. את בודקת תזונה, את בודקת אלטרנטיבות, את באה עם קצת ידע, גם לכאן, זה גם האחריות עלינו לבוא עם קצת ידע, אז להקשיב לי עכשיו זה גם דרך טובה לרכוש את הידע שצוהר נכון. זה רבנות. אוקיי, נקסט. אבא שלי מתקשר אליי אחרי שבועיים. אוקיי. Okay. I figured it out.
Yay.
Let's rent a boat.
Aha.
נצא מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
All right.
ושם הוא יוכל לקיים טקס דתי שאלוהים אמר לו שמותר לו לעשות, בלי לעבור על חוקי מדינת ישראל והרבנות, ובלי לשים את עצמו בסכנה לשנתיים מעצר.
אז מה שהיה חשוב לאבא שלך?
שאנחנו נעשה את הטקס היהודי.
זאת אומרת, הרבנות אבל לא חשובה לו.
אבא שלי הוא אדם מאמין, ובעולם שלו, היחסים ביני ובין מולי, יכולים להיות מוסדרים ביני, בין מולי ובין אלוהים.
זה יפה, אבל. זו עמדה יפה.
כן, הוא גם מבין עם מי הוא מתמודד, והוא מבין שהוא צריך לבוא אל הפרה עם המים, ואני לא הולכת לבוא אליו. עכשיו, בשלב הבו נצא מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, באוניה...
מדהים, לא הכרתי את הסיפור, מדהים, מדהים.
אמרתי לו, תודה. בוא תקשיב, אני אציע לך הצעה אחרת. אני אבוא עם צוות של חדשות שתיים, כי בזמנו זה מה שהיה, למדרגות של הרבנות, ואתחתן כבל עם ועדה, ביום שיפטרו את כל האגונות, כי הם יכולים, הם פשוט לא רוצים. יש נשים שהתחתנו שם, והן כבולות עד היום, כי אישה כדי להשתחרר מקשר נישואין, זקוקה לאישורם של ארבעה גברים. האיש שהתחתנה איתו, שהוא בדרך החוצה, בדרך כלל, או לא בדרך כלל, אבל לעתים מתגלה כפחות אדיב נדיב ואוהב מהאיש שהתחתנה.
ממי שהיא חשבה שהיא מתחתנת איתו.
כן, מי שאת מתגרשת ממנו זה לא מי שהתחתנת איתו. ועוד שלושה גברים שזה רבנים, רנדומליים.
תלוי מי יעלה לך בגורל.
ממש ככה.
כמה חמלה תהיה להם.
ובשלב הזה הבנו שאנחנו... דרכנו אל החופה.
לא על אותו עמוד.
לא על אותו עמוד. אני לא מתחתנת בלב ים, והוא לא משחרר את האגונות. התחתנתי בסוף בניו יורק, בסיטי הול, עם פקיד מקסים עם שפם ומבטא ניו יורקי, ואמליה הייתה אז בת חצי שנה, אז יש לנו תמונת חתונה מאוד חמודה, שהיא, אני מחזיקה אותה בזרועותיי, והיא מחייכת חיוך רחב בזמן שאנחנו מתנשקים, ואנחנו חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה, בלי למסד את הקשר שלנו בתחומי מדינת ישראל, כי זה הדבר השני שחשוב לדעת, לא להירשם במשרד הפנים.
חס וחלילה.
אני עדיין רווקה, יש לזה הרבה יתרונות, הרבה יותר מאשר חסרונות.
גם אני עדיין רווקה, בתעודת הזאת.
וככה
זה ישר עד יום אותי.
כל מה שמוכרים לנו, ושמעתי כל מיני טענות, שעדיף להיות נשואה בגלל לא יודעת מה, הילדים הזה, הזה, כלום.
זה פעות.
המקום היחיד שנתקלתי בו, בסינג'ור, זה כשצריך להוציא דרכון לילדה, ואז שנינו צריכים להתייצב במקום אחד מאיתנו, ופותרים את זה עם מסמך ייפוי כוח שחותמים אצל עורך דין פעם אחת, שהוא תקף עד גיל 18, כלומר, לא באמת בעיה.
אין שום באמת בעיה אמיתית בדבר הזה, אני לא הייתי נשואה לאסף ויש לנו בת, אני לא נשואה לג'וני ויש לנו בן, אני רשומה כרווקה בתעודת הזהות, נתקלתי בבעיות רק סביב דרכונים, זה גם לא, שוב, זה לא בעיות. כן. זה עוד מהלך.
וגם אני רוצה
שזה
לחדד.
שזה כמעט מקומם, כי זאת כן. מרגישה קצת שזה מכוון.
כן, אבל אני רוצה לחדד שבכל המקומות שכן ניתקל בבעיה סביב זה, mm-hmm. הפתרון עדיין אצלנו ביד. וזאת השאלה שאני מרגישה שאנחנו חייבות להציב mm-hmm. לפני שאנחנו נכנסות למערכת. זה האם אחרי שחתמתי על החוזה הזה, מסרתי את כל הכוח לאנשים אחרים, ואני הופכת להיות סבילה לגמרי. היחידים שיכולים להחליט עליהם אחרים, או האם, אוקיי, נתקלתי בכמה צעדים של בירוקרטיה, שאני עדיין יכולה לטפל בהם, בלי לחכות לאף אחד
איפה
אחר.
איפה הכוח? איפה את שומרת
כן,
את הכוח?
כן, לא לוותר על הכוח שלנו כל כך מהר.
אז אני רוצה להגיד, שבהמשך למה שאמרנו קודם, בואי גם לא נתבלבל בין מה את מחזיקה, בין שרצית ובין שלא רצית, עבור אדם אחר, בין אם זאת האזרחית שמנסה לעשות רוורס, ובין אם זה בן זוגך, ומה את לא חייבת להחזיק. וכשפגשתי את חברה ברבנות, היא אמרה לי, אז הוא התעקש, וזה, ואני כמו מטומטמת הסכמתי, ועכשיו אנחנו נגרס. זאת אומרת, פה היה משהו שהיא החזיקה, והיא לא הייתה חייבת להחזיק. יש דברים שאני מסכימה איתך, שבעל כורחך, היא מחזיקה לך איזושהי זהות יהודית, אולי גזענית, סמויה, את מחזיקה על הזהות ליברלית שהיא רוצה, אבל לא רוצה ללבוש על השרבול, בסדר. יש כן. באמת את הדברים שהם יותר גדולים מהמודע שלנו. Mm-hmm. נכון? שהם אנרגטיים, שהם עמוקים, שהם הליבה. Mm-hmm. ויש את הדברים שהם לגמרי קוגניטיביים,
כן.
ואפשר לעשות בהם את הבחירה. Mm-hmm. ואז לפעמים זה מבלבל.
כן.
כאילו, אוקיי, הבן זוג שלי נורא נורא רוצה להתחתן ברבנות, אז אני אעשה את זה בשבילו. כן. אבל אז, את לא מחזיקה בשבילו משהו, את שוללת מעצמך כוח, וזה כאילו, בשיחה שלנו היום, איזה גבול סופר דק,
כן.
שאנחנו צריכות להיות סופר ערניות כלפיו.
ואני רוצה להוסיף, כי אני מרגישה שהאנרגיה של היום, המתחילה עם שיחה שניהלנו לפני שנכנסנו לאולפן, שהיא קשורה בתהרנות והסכנות שלה. Mm-hmm. זה לא שאם עכשיו הבן זוג שלי והמשפחה שלו, מאוד מאוד חשוב להם שאני אתחתן ברבנות, והסכמתי, אני לא חייבת ללכת על כל הקופה. זה כמו accept all cookies, את נכנסת לאתר, זה או לא, ואז לא מכניסים אותך, או accept all cookies, כי אין לך כוח להיכנס ולברור את אלה שמתאימים, ואלה שאת כן. לא חייבת. את יכולה, בוא נגיד, נקלט למצב שזה יהיה באמת סוף העולם, אם לא תתחתני ברבנות, אוקיי, מה אם לחתום על הסכם תרום נישואים, שבו את משחרר, את מקבלת, יש דבר שקוראים לו גט על תנאי, את מראש, את מתחתנת, כשיש לך ביד כבר גט על תנאי, mm-hmm. וזה חוקי הלכתית, ויש כל מיני אופציות, וזה אומר שאף אחד לא יוכל להחזיק אותך בהגינות, כי יש לך בידיים כבר את הדרך החוצה. ומה אם לחתום על הסכם שבדרך החוצה, במקום מרוץ הסמכויות שהבן זוג שפותח ראשון את התיק, בין אם זה בבית משפט אזרחי ובין אם זה בבית דין, שם התיק נידון, מה אם לחתום על הסכם שאומר שבשום פנים ואופן לא, לא, לא פותחים תיק ברבנות רק? עכשיו, זה אני לא יודעת אם הוא תופס משפטית.
אבל שווה לבדוק.
שווה לבדוק. אני כן יודעת שיש הסכמים שמונעים הגינות, ויש הסכמי תרום ניסויים שאפשר לעשות, וזה הדבר הכי רומנטי שאפשר לעשות בעיניי, זה להיכנס בעיניים פקוחות. עיניים פקוחות אומר, אני מקבלת את כל המורכבויות שהחיים יזמנו לי בהמשך. אני לא נכנסת עם וילון שמחסה לי את הפנים, כמו הדימוי הרומנטי הזה של קלה עם הינומה, באפלה, ויהיה מה שיהיה אני מאמינה באהבה. לא, אני כל כך אוהבת אותך, ושאני רוצה שכשהחיים יזמנו לנו קשיים, אנחנו כבר מראש חתמנו ביום שנכנסנו על איך אנחנו רוצים להתמודד.
ובהמשך לזה אני אספר דבר שקרה לי ממש אתמול, כן. מאחר ואני עם שני בני הזוג שלי חתמתי על הסכמים, זאת אומרת, עשינו גם, עם ג'וני גם אפילו עשיתי חתונה, שבמאי הדגן הייתה המחתנת.
הרב.
הרב.
הרבה.
הרבה המזמרת, שהיא אישה רב וחופה. אבל זה לא אומר שלא קודם הסדרנו גם עם ג'וני וגם עם אסף את היחסים בהסכם.
כן.
כן, ידענו שיש, עם אסף כבר היה, הייתי בהיריון, עם ג'וני כבר היה לי ילד, היה כבר את אופרי, ואתמול, שבע שנים, התחתנו ב-2017, אנחנו ב-2023, שבע שנים אחרי שהתחתנו וחתמנו על ההסכם, הייתה בינינו שיחה על כל מיני עניינים, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, בסדר, אני בעד, אבל זה בעד מה שאת מציעה לעשות פה בבית, בינינו, כמשפחה, זה ידרוש רגע לפתוח את ההסכם שלנו ולהסתכל עליו. ואמרתי לו, ברור.
כן.
מה שטוב בדברים האלה,
כן.
בעבודה מול עורכי דין, שזה דבר שאני מכל מיני אספקטים יותר ויותר מאמצת בשנה, שנתיים האחרונות, זה עולה הרבה כסף, זה שווה כל שקל, זה שזה תמיד יכול לחזור לשולחן.
כן.
בתיווך,
כן.
בגישור, במבט, עם כל הזוויות ועם כל הפרספקטיבה, ומה שחתמת לפני 7 שנים, אולי לא מתאים אחרי 7 שנים, בספרה הטיפולוגית שלנו
זה
7.
זה מדהים 7, שאת יודעת שהייתה הצעת חוק בגרמניה לפני שנים, שכשקראתי את הידיעה זה ממש נשאר איתי מאז, שהיא חברת פרלמנט גרמניה, הציעה שנישואין יהיה חוזה שניתן לחתום עליו רק 7 שנים.
באמת?
ואז הוא פג תוקף.
יש לי חבר שהמציע את זה, אומר לי, זה 7.
זה 7 שנים, ואז זה אומר שגם את לא מתנהלת מול בן אדם כאילו שלך לעולמי עד לנצח נצחים, ואת יכולה לפרוק כל עול, וגם בשנה החמישית והשישית, את מתחילה to renegotiate את התנאים של החוזה, ואז את יכולה להחליט אם את נכנסת שוב, קודם כל מי שהיית לפני 7 שנים זה לא מי שאת עכשיו.
בול.
הסיבות שהתכנסנו הן לא אותן סיבות, בואו נכתוב מחדש את החוזה הזוגי המשותף.
וזה גם חשוב.
כן.
זה חשוב להתפתחות. כן. זאת אומרת, זה שתמיד יש לך את האפשרות לפתוח את זה ולהגיד, התנאים שונים.
כן.
ולא למסור את השליטה לה. כאילו, את יודעת, הדבר המופרך הזה שאת כאילו מתחתנת ושמה את זה באיזה, מבחינתי הרבנות, זה כמו איזה וקום, זה כמו איזה, שלחת את זה למשולש ברמודה, את לא תמציא את זה יותר לעולם.
שמי.
את החיים שלך.
יש השהיה קוגניטיבית שאנחנו עושות, כשאנחנו נכנסות לזוגיות סטרייטית עם גבר. כולנו. Mm-hmm. כולנו מוכרחות לרגע לשים בצד את העובדה שאנחנו מוחלשות בחברה. אנחנו חלשות פיזית יותר מהבן אדם שאיתו התחתנו, כנראה. חוץ ממני, אני יותר חזקה ממולי.
זה נכון, על אף שהוא התחזק.
הוא התחזק מאוד. אבל עדיין, כשצריך לתלות וילונות עדיין אני קודחת בקיר, אבל בדרך כלל גם הם יותר חזקים כלכלית, בדרך כלל גם לאורך השנים שאנחנו נבלה איתם, הפוטנציאל ההתחזקות הכלכלית שלהם רק יעלה ושלנו ירד, כי אנחנו נהיה עסוקות בלהוליד, וזה לא משנה כמה את מנכלית זה לא משנה, בסופו של דבר הדבר הזה קורה אצלך בגוף, וכולנו, אני מדברת רק על מספרים שאפשר למדוד אותם, אנחנו סופגות מכה, וגברים הם מקבלים מעלה כשנולד להם ילד. נשים בדרך כלל יורדות למשרה חצי, רבע, שליש. עכשיו, ההשהיה הזאת שאת בעצם חיה בבית בשותפות מלאה מוחלטת, אבל עם מישהו שהוא שייך לקסטה חברתית גבוהה משלך.
נתון, אובייקטיבי.
ואז אנחנו נכנסות וחותמות על חוזה שהוא הדדי, אבל הוא לא מכיל בתוכו את ההגנה עלינו. ואנחנו, אם זה דרך הרבנות, אנחנו עוד יותר מוחלשות,
בדיוק.
כי היחיד שיכול להפר את החוזה זה הוא. צריך לחשוב על זה במונחים האלה, וצריך להתחיל לשנות. ואת יודעת, את הולכת לישון בלילה עם a person שאת אוהבת, אבל כולנו חיות בבית באיזשהו לבל, גם עם קבוצה שנאבקת בנו ושאנחנו נאבקות. בא, זה קשה לומר את זה במונחים האלה, זה לא נוח בגוף, כי אנחנו גם מאוד אוהבות אותם. אבל הסיפור הזה, הוא נמצא באיזשהו לבל, וצריך להתייחס אליו.
תמיד יש פריקשן, תמיד יש את החיכוך, אני אפילו חושבת שזה כל כך סמוי, אני חיה את זה, את החיכוכי מגדר יום-יום.
אני חושבת שכולנו.
מהרמה הכי אינטואיטיבית רגשית, דרך הרמות הקוגניטיביות הטיפוליות, ועד הרמות היותר חיצוניות.
לנו לקח המון זמן שאני אוכל להגיב לידיעה בחדשות, או למשהו בסרט, או בכלל להביע מחשבות פמיניסטיות וכאילו אנטי גבריות, הן לא אנטי גבריות, הן בעד שוויון, בלי שזה יקפיץ במולי משהו אישי, בלי שזה יקפיץ פה תחושה שזה כאילו גם מכוון אליו.
של אשמה גם.
כן. כן?
כן, הרבה פעמים ג'וני יגיד לי, אני כבר מחונך, אני כבר רואה גם כאילו את המיזוגניה התבועה בכותרת הזאת.
כן.
ובסוף אם אני חוזרת לתולעת,
כן.
אז את חיה איתו, נכון?
נכון.
לא שהם תולעים, הם חמודים לא, מאוד, חלילה. ג'וני מולי, ואני בכלל, אני מחבבת גברים.
אני מאוד. יש משפט...
רוב הזמן. רוב הזמן.
במרי פופינס יש את האימא, הסאפרג'ט, שהיא יוצאת כאילו להיאבק זכויות, votes for women, ואז מהר מהר מסתירה את הדגלים, because the master, you know how the master, כאילו הבעלה מגיע הביתה, אז היא אומרת, לא, לא, הוא לא אוהב את זה. ויש לה שם שיר, שהיא אומרת את המשפט, and though we adore men individually, we agree that as a group, they're rather stupid.
ולא נתרגם אותו כי הוא פרי בחדר, אבל,
אבל זה,
חופשי.
כן, שיר שמאוד השפיע עליי כששמעתי אותו לראשונה בלא יודעת, גיל 14.
אז אני אומרת, תשמעי, צריך להתייחס לתולעת שיצא מהשזיף וטיפסה לך על הגוף, בחלק מהחוקים של העולם.
כן, אנחנו חלק מהעולם, אנחנו חלק
גם
מהטבע.
גם הניסיון שלי להגיד לך, אל תאכלי את תותי העץ האלה, כן. מלאים... אבל יש תולעים בפירות.
נכון, יש איזה מין מחשבה שאני אחליט על פירות שהם אמורים להיות נטולי תולעים, אבל זה הטבע, זה המקום שלהם.
אז תהיו שיפרה. תנו לתולעת לעבור מהשזיף אל הזרוע, תתייחסו אליה. אפשר לנפנף אותה, אבל...
כן, נפנפתי אותה, לא?
אבל להבין שהיא חלק מההביטט.
לגמרי.
יו, למדתי מלא היום.
יס, גם אני מאוד, איזה כיף.
אגב, אני מאוד לא אוהבת שזיפים, רק באפייה.
מעניין.
רגע, יש לנו תגובות להקריא מה...
כן.
רציתי לומר לכל המאזינות, שניסו את עוגת הקוקוס וניל, תודה רבה, תמשיכו לנסות, תשלחו לי תמונות, אם יש בעיות, תפנו אליי כפי שמספר מאזינות פנו אליי, אני פותרת גם את הבעיות. בסדר? תודה. עוד מתכונים? בפרקים הבאים.
בפרקים הבאים.
תעשו לנו פולו.
כן.
שפרה ודפנה. בכל הפלטפורמות ותדרגו.
תמליצו, ספרו לחברה, ספרו גם לחבר, ספרו גם למי שמגדיר, סלש מגדירה את עצמם, בכל מקום על הרצף הזה, כולם וכולן, מוזמנות ומוזמנים להאזין לנו.
לנו, וכמובן גם אם בא לכן לכם, מסורבל אבל עובד, אם בא לכן לכם, תעשו פולו ל-All In, הבית של הפודקאסטים והבית היפה שלנו עם האולפן החדש. יחי הלוחסן ויחי התולעת.
ביי.
נתפגש בשבוע הבא.